כל חי אונליין 93fm.co.il. הבית היהודי עם הרב שמחה כהן. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9, 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477, 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ערב טוב, מאזינים יקרים, ערב טוב למנדי אור ולרב דוד קליגר, שמאפשרים לנו את השיחה איתכם. ברוך השם, קדוש ברוך הוא ממטיר גשמים, זה גם ברכה ולא רק סימן לברכה. יש כאלה שלא נוח להם, אבל בסך הכל אנחנו זקוקים לכך. שפע וברכה, שפע וברכה גם יחולו בביתם של כל המאזינים. כמו תמיד אנחנו מחכים לשאלות שלכם, כדי שהתוכנית אכן תהיה שלכם ותענה על שאלות, משום שסביר שכשמישהו שואל הוא מייצג כמה עשרות ואולי יותר מאות של אנשים שאותה נקודה מציקה להם. ובינתיים אני אקדים דבר שייתכן שדיברנו עליו מספר פעמים, אבל תמיד תמיד יש דברים שצריך לחזור עליהם. אנחנו מזהים שני דברים מאוד מרכזיים בנישואין. דבר אחד, הערכה, מחמאות, ודבר שני, ביקורת. בעוד שהמחמאה משדרת עידוד שגורמת באמת לאנשים לעשות יותר ממה שהם עושים, היא משודרת אווירה טובה, יוצרת אווירה טובה בבית, היא משדרת, אני מתחבר אלייך, אני מתחברת אליך. ביקורת עושה את ההפך לחלוטין. היא יוצרת אווירה קודרת בבית, גם בלי קשר לתוכן הביקורת. היא מגמדת את כל מה שעושים. במקרים קיצוניים אפשר להבחין שכשנניח בעל מאיר לאשתו, שהבית לא מסודר, האוכל לא טעים, העוגה אינה הריבה לגרון, הילדים אינם מטופלים. במקרים קיצוניים אנחנו יכולים להבחין שהיא משתכנעת, ואת את מאבדת את הביטחון במה שהיא עושה, ואז הכל נופל על הבעל. הביקורת משדרת כאמור אווירה קודרת, משדרת התנשאות, אני קובע מה אתה או מי את. היא משדרת זוז ממני. אבל כדאי לשים לב למספר דברים שמתאים לחשוב שיש בהם ביקורת. לא פעם אני נשאל מי מאיר יותר, הבעל האישה או האישה לבעל. לא קראתי מחקר בנושא, וכל מה שאני אגיד זה בהערכה, ובאופן טבעי המאזינים יחשדו מאיפה הוא יודע. הוא חושב שבכל בית זה כמו בביתו שלו. אז אני אומר כך, קודם כל, ביקורת נאמרת על ידי ילדים שגדלו בבית ביקורתי. בעל או אישה, זה לא משנה. אבל סביר שאישה תבקר יותר מהבעל, משום שאנחנו מאירים לבן שלנו יותר מאשר לבן של השכן. זה לא משום שאנחנו אוהבים את בן השכן יותר, אלא משום שביקורת, עם כל הפרדוקס שבדבר, היא גם משדרת קשר. אנחנו לא מאירים למי שאנחנו לא קשורים אליו. וכיוון שהגמרא אומרת שהאישה מחוברת לבעלה יותר מאשר הבעל מחובר לאשתו, אז סביר שאישה שאיך מאירה יותר. ודאי בעסקי הבית, שהיא מחוברת לבית יותר, אז בלי עמדה מחקרית, היא קיימת סבירות שהאישה מאירה יותר מאשר הבעל, כשאני לא לוקח בחשבון באיזה בית הבעל הגיע, אם היא בית ביקורתי או שאינו ביקורתי. אבל יש פה עוד נקודה שכדאי לשים לב, האישה נשמעת לבעל כמהירה יותר. ומדוע? משום שבהבדל מבעל שאולי משאיר לעתים קרובות את הביקורת בראשו, נניח הוא רואה חפץ מסוים מונח על השולחן, יכול להיות שבראשו הוא יחשוב למה החפץ הזה פה, אבל הוא לא אומר את זה בכל. המבנה הנשי, כיוון שהוא מבנה שותפותי, היא אומרת בכל את מה שהיא חושבת. ולכן לבעל, בבדיקה שהוא עושה מי מאיר יותר, הוא בטוח שהיא מאירה יותר. באמת שהיא לא מאירה יותר ממנו, או מכמות המחשבות של ביקורת שעוברת במוחו. אז קיימת סבירות שבפועל היא נשמעת יותר עם ביקורת. אבל יש פה עוד נקודה מעניינת, וכדאי שהגברים ידעו. לעתים קרובות אנחנו מתרגמים אמירות של אישה כביקורת בעת שהיא בכלל לא מאירה. בזאת, כאשר היא מספרת מצוקות, הדברים שלא מוצאים חן בעיניה. מצוקות זה גם על הרגשה לא כל כך נעימה, על עייפות, על כאבים, אבל היא משתפת את בעלה במצוקות של הקשיים שלה בבית. וברא עולם עשה שכאשר האישה מספרת מצוקות, אנחנו מרגישים הרגשה של אי נעימות, של הרגשה של אי רגיעה. ובטעות אנחנו מתרגמים את האי רגיעה כביקורת. אז זה כדאי לדעת ש... חלק גדול ממה שנראה לנו כביקורת של אישה, זה בכלל לא ביקורת שלה, אלא היא משתפת אותנו. ויתרה מכך, ככל שהאישה אוהבת יותר את בעלה, היא מספרת לו יותר מצוקות. ואת המצוקות האלה, כאמור, הוא מתרגם כביקורת בעוד שהיא לא מהירה. פעמים שכאשר האישה מספרת מצוקות, הבעל קולט את זאת כביקורת, ומתחיל לתקוף אותה, את אשמה, את לא מסתדרת, את מבזבזת את הזמן, את לא נחה, את לא ישנה, את לא אוכרת וכדומה. והאישה מסתכלת עליו, מה קרה לו? מי אמר? מה יש לו? מה הוא רוצה? אבל היא לא מעלה בדעתה בכלל שאת ציפורי המצוקות הוא מתרגם ברגשותיו כביקורת. והוא לא מעלה בדעתו שהיא בכלל לא מהירה לו. אגב, אם יש מבין המאזינות שהבעל לא מאזין, כדאי לפתח שיחה עם הבעל בנושא, ולומר לו, תראה, אני שמעתי דבר מעניין שהפתיע אותי, לא עלה בדעתי שכאשר אני מספרת לך מצוקות, אתה מתרגם את זה לביקורת, וזה בכלל לא ביקורת. ואולי תוסיפי לו שהרב אמר שאם הבעל מאזין למצוקות, ומסכים שבאמת הדברים מציקים, ולא אומר לה אצל כולם זה אותו דבר וכדומה, אלא מסכים עם המצוקות, האישה רגועה יותר, ולכן גם תטפל בבעל הרבה יותר טוב. אבל אבקש להסב את תשומת לב של הגברים לבעיה נוספת. לא פעם אני שואל גבר, האם אתה חושב שאשתך היא רגישה יותר מכל נשות העולם? וכל הגברים שאני שואל אותם אומרים, ודאי. האם אתה יודע שכל הגברים חושבים שהאישה שלהם רגישה יותר? לא, לא ידעתי. אכן כן. יש ביקורות שמישהו אחר יגיד אותם, והאישה לא תיעלב, ואם הבעל אומר אותם, היא תיעלב. כך המהר"ל מסביר על הגמרא במסכת נ"ט עמוד א', אמר רב, לעולם יהיה אדם זהיר בהונאת אשתו, שדמעתה מצויה, כלומר לא לצער אותה, אז המהר"ל כדרכו בקודש, אומר, למה זה דווקא אשתו? יהיה זהיר בו, סתם אסור להונות אף אדם. ועל כך עונה המהר"ל, שאותה מילי שמישהו אחר יגיד, האישה לא תיעלב, ואם בעלה יגיד, היא כן תיעלב. עכשיו הבעל יכול להיות שומר את אותה מילים לאמו או לאחותו, והוא רואה שהיא לא נעלבת, לכן הוא בטוח שאשתו היא רגישה יותר מהם. והתשובה היא לא. היא לא רגישה יותר, אבל זה כן כך, כאשר הבעל שולל את התנהגותה. יש צורך אז לאישה, כך עשה בורא עולם, וזה לתורתנו הגברים, אישה מאוד זקוקה למצוא חן בעיני בעלה. אז ברור שככל שהיא זקוקה יותר למצוא חן בעיני בעלה, ברור שהיא גם מרגישה מצוקה כאשר הבעל מאיר, והיא מתרגמת את זה שהיא לא מוצאת חן בעיני בעלה. וזה חבל מאוד. מעניין מאוד, ייחודיות אולי בפירושו של המהר"ל, לגבי דבר מקביל כמו כל המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. אומר המהר"ל כשם שמי שמלבין אין לו חלק לעולם הבא, מי שמכבד את חברו יש לו חלק לעולם הבא. לא מצאתי אם במהר"ל זה בכל הדברים שכך חז"ל אומרים, או רק בנושא של מלבין פני חברו. אבל ברור לחלוטין שככל שאנחנו נעודד יותר, נשבח יותר, וזה קשה לאדם לצערנו, נציג את הדברים החיוביים, האישה תשבח את בעלה, הבעל ישבח את אשתו, האווירה תהיה מאוד מאוד חיובית בבית. מעניין שהזוהר כותב בפרשת תזריע, שכשם שלשון הרע למשל, דברים שליליים, אדם יענש עליהם, כך אדם יענש אם היה בידו לומר דברים טובים, והוא אינו אומר. עד כדי כך. הוא קושר את זה, ויהיה אדם לנפש ממעלה לה, לרוח חיה. זאת אומרת, הלשון שלנו נועדה לומר דברים חיוביים. וכשאדם לא מנצל את הלשון למה שיועדה לו, למה שנבראה אליו, הרי אדם יענש, ייתכן, הזוהר לא כותב, האם הלשון הרע יותר, אבל הוא כותב במפורש שהוא יענש אם הוא לא משתמש בלשונו בשיחה, בדברים שיש בו מן החיוב. אז אבא וניקח לתשומת ליבנו. להעיר צריך, גם נכון, אחרת בן הזוג לא ידע מה הדבר הלא נכון שקרה. אבל תמיד אדם צריך לשאול את עצמו, מה אני עושה יותר? האם אני משבח יותר או מאיר יותר? האם העוצמה שאני אומר בהם את השבחים היא באותה עוצמה שזה נאמר גם על הביקורת? ולא, אז יש פה חוסר איזון וחבל. עד אצל הדרך עם ההבנה שאם אנחנו רוצים לבנות את המערכת הזוגית שלנו, אנחנו צריכים להרבות מה שיותר בדברים טובים ולהפחית עד כמה שאפשר בדברים שליליים. אנחנו נצא להפסקה ונחזור אליכם, בבקשה. תודה רבה, חזרנו אליכם ואני פונה לשאלות שלכם. אני בחורה בת 21 בשידוכים. קורה לי פעמים רבות שאני רוצה פגישה נוספת עם הבחור, אבל הבחור לא רוצה. זה גורם לי לחוסר ביטחון בעצמי. מה יש בי רע שלא רוצים אותי? וכאן השאלה, האם אני זקוקה לטיפול רגשי במצב זה, או שעדיין הזיווג לא הגיע, ואין מה ללכת לטיפול. הנכון הוא שיש פה שני כיוונים שאפשר ללכת. אפשר ללכת בכיוון של, כן, זה עדיין לא השידוך שבורא עולם היה רוצה שאיתו נתחתן. וכשיגיע השידוך האמיתי, אז הבחור מאוד ירצה בך. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, והיא תהליך שכותבים עליו, נגיד ספר העיקרים, כך זה גם לגבי פרנסה, האם באמת יותר מאמץ, למשל בפרנסה, יגרום להכנסה נוספת. יש דעות שסוברות שלא, ויש דעות שסוברות שכן. זה תהליך שברור למסע, שככל שאדם יתאמץ יותר, הוא באמת יוכל להרוויח יותר. כך גם חושבה אני לגבי שידוחים. ברור שחלק מהיכולת למצוא זיווג, לאחר שכבר אנחנו נפגשים, זה השיווק העצמי. האם אני משווק את עצמי, משווקת את עצמי, בצורה שמרשימה את מי שאנחנו נפגשים איתו או לא. עכשיו, מצד אחד כבר הזכרתי, ייתכן מאוד שבורא עולם חושב שעדיין זה לא השידוך, ואין שום סיבה לא ללכת עם המחשבה הזאת. אבל כיוון שאת שואלת, אז כדאי אולי לבדוק. האם ויש התנהגות שונה בשידוחים, במפגשים, שבהם ירצו אותך יותר. אני מדבר על שידוחים שביררו עליהם היטב, ועל פניו נראה שבאמת יש פה תשתית להתאמה בינך לבין הבחור שמציעים לך. אבל אני אתן מספר התנהגויות שאולי יכולות לעזור לך. התנהגות אחת זה להשתדל בפגישה להיות עם פנים מאירות ולא קודרות. משהו על סף החיוך. זה דבר שמאוד מקרין, מאוד משדר. זה בדיוק מה שכתוב, והווה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. נשים לב, פה לא מדובר על בשמחה שכתוב בפרק שלישי, אלא בסבר פנים יפות. וזה אגב, אני ממליץ לאדם להתרגל בכלל. תמיד, כל פעם שאתה מדבר עם מישהו, כל פעם שאת מדברת עם מישהי, להלביש על עצמך סבר פנים יפות, עד שזה יהפך לדבר הטבעי ביותר שיש. עכשיו, אם את נפגשת עם בחור שלפי הנתונים את מאוד רוצה אותו, הוא ירא שמיים, הוא בעל מידות טובות, אז ככה, אחד הדברים שקושרים בבני אדם, שאני תמיד ממליץ את זה בנישואין, הם לא אפשריים בפגישות. זה כמו להחמיא לזולת. אבל את כן יכולה לעשות דבר שנקרא מחמאות סמויות. למשל, כשהוא מספר על משפחתו, תביעי התפעלות לגבי משפחתו. ואדם, כשמשבחים את משפחתו, חלק מכך הוא לוקח לעצמו. אני פותח סוגריים למאורסים שלפעמים עושים טעויות ומדברים עם המשודכת, עם המשודח, עם המאורס, עם המאורסת, נגד משפחתם. ואז זה טעות שהם לוקחים חלק מעצמם גם את השלילה. בפגישות מתקדמות אפשר למשל להזכיר את שמו. אם זה למשל הוא בא לפגישה, את יכולה לומר שלום דוד. שם של אדם מתקבל באופן חביב ביותר. אין פה שום מחמאה גלויה, אבל זה מחבר. דבר נוסף שמחבר זה ברכה. זאת אומרת, כשהבחור מספר, נניח, על לימודיו בישיבה, תוסיפי שהשם יעזור שתמשיך להצליח. הברכה משדרת בצורה עקיפה אכפתיות לזולת. זה באמת מצב שבו אנחנו לא יכולים ללכת יותר מכך, כל עוד אנחנו בכלל לא יודעים אם אנחנו מסיימים באופן חיובי, אבל יכול להיות שזה יעזור. הייתי ממליץ שתבקשי מחברה טובה לומר לך בגלוי, לומר לה, תראי, בטח אם אני אשאל אותך, תגידי, את חושבת שאני מרשימה, אז היא ודאי תגיד, בטח, ודאי, ויכול להיות שזה גם נכון. אבל תאמרי לה, מה את היית מציעה לי כדי שאני ארשים עוד יותר ממה שאני מרשימה היום? דבר נוסף, עם ההתעניינות, הבחור מספר, תביע התעניינות, הוא מספר על הישיבה, על חבריו בחדר, כמובן שזה לא לשון הרע, מה בדיוק קורה, האדם מאוד אוהב ומתחבר למי שמתעניין במה שקורה לו. האם הלימודים קשים, קלים, האם אתה נהנה מהלימוד, האם אתה מוצא את עצמך, מה אתה עושה ברגעי חולשה, להתעניין בו, זה דבר שיכול באמת להועיל. וכמובן שהדבר החשוב ביותר זו תפילה. על כל דבר, אבל לגבי בית ושידוך, כתוב במפורש שמה שמקדם זה באמת הנושא של תפילה. ותבקשי מחברות. הרי כל המתפלל על חברו נהנה תחילה. אז תשתדלי את להתפלל על חברותייך שתתארסנה, והם ישתדלו להתפלל עלייך שתתארסי, ואז בעזרת השם תוכלי לשלוח לנו הודעה, לא שאלה, אלא תשובה, התארסתי ברוך השם. אנחנו עוברים לשאלה הבאה. בשעה טובה ומוצלחת התארסתי עם בחור טוב וירי שמיים, בסוגריים הרבה עזרה של הרב, דרך התוכנית הנפלאה. היו לו פגישות נפלאות ביותר וניחוחות, והרגשנו שיש בינינו התאמה. אחרי האירוסין אני מרגישה שהשיחות כבדות קצת, בעיקר בטלפון. רציתי לדעת אם זה אומר משהו על הקשר או התקשורת בינינו, ואם יש משהו לעשות כדי להזרים את השיחות יותר, ולא להרגיש שמדברים על דברים שאולי לא ערכיים כל כך. טוב, אז אני מודה לך מאוד על השאלה, היא ודאי מעסיקה מאוד. צריך להבין דבר אחד פשוט מאוד. ברגע שאת מתארסת, את נמצאת באיזה מין עמדת לחץ. מצד אחד, את מדברת עם המאורס שלך, שאפשר לפתח אתו שיחה ידידותית, שאת לא יכולה לומר לאף בחור בעולם, אולי לאחיך, כן, מדבר על מישהו, כל בחור אחר. מצד שני, בתת מודע יש לך את הזהירות, וכפי שאת מציינת, גם הוא ירי שמיים. יש את הזהירות לא לחרוג מהכללים שאינם רשומים באיזשהו מקום, אבל הם הגיוניים מאוד. ולכן הלחץ הזה, מה כן לומר ומה לא לומר, שאולי זה לא במודע, זה מצוי בתת מודע. עם זאת, הייתי מציע לשניכם להכין את השיחות. כלומר, הייתי מטיל את זה יותר על החתן, אבל את שואלת. להכין לעצמך, את יודעת שאמורים להתקשר אלייך, או ועוד יותר שאתם נפגשים בפועל ולא שיחה טלפונית, לקחת איזשהו רעיון. צר לי שאני משתמש בנחתום המעיד על עיסתו, אבל לקחת משהו בספר הבית היהודי שעוסק במצב שאתם תהיו בו שניכם. לומר לו, אתה יודע, אני לומדת כרגע ומכינה את עצמי לנישואין, ושמתי לב לנקודה א', לנקודה ב', וזה יפתח שיחה רצינית. ותצייני לעצמך מהו הנקודה. את יכולה לפתח שיחה על רגשות, מחמאות, ביקורת, דו-שיח, מהי הטכניקה הנכונה לתת ולקחת כדי שבן הזוג ירגיש של לא לוחצים עליו בצורה הזאת. זה דבר שמאוד מאוד יכול לעזור. אני פה מציין שחס וחלילה בנושאים עדינים לא לשתף את החתן בהדרכה של המדריכה, אלא אם כן היא מדברת על הליכות, מה ההתנהגות הנכונה שיש בין בני זוג, בדוגמאות שאני ציינתי קודם. אבל לחרדה שלך, שאולי זה מלמד משהו, או לא, לא, חס וחלילה. זה נכון שעשוי להיות שאחרי החתונה תגלי שיותר קל לך לדבר עם חברה מאשר איתו, ולא משום שיש איזושהי בעיה, אלא בעוד שתשימי לב, כשאת מספרת לחברה דבר שנניח שקשלת בו, החברה תמיד תתמוך בך, משום שמה אכפת לה? זה לא מעניין אותה, זה לא על חשבונה. הדבר הזה משתנה קצת עם הבעל והבעל עם אשתו, משום שכל מה שאחד עושה מאוד אכפתי לשני. כל תהליך ונזק שקורה הוא מאוד אכפתי. אז כאמור, א', את לא צריכה לחשוש, זה דבר נורמלי שלא תמיד יש משהו לדבר. את יכולה אבל לפתור את הדבר, ולדעתי זה תועלת, כן, על דברים שקשורים לנישואין. את שואלת, אז לך אני עונה שתלמדי אותם, תרשמי לעצמך דברים שיתחדשו לך, ששמת לב רק אחרי הקריאה, ואותם תאמרי. זה דבר שיכול מאוד להועיל, וגם לקשור ביניכם. עכשיו, אחרי הנישואין, ודאי בתקופה הראשונה, יש הרבה מאוד נקודות לשיחה. אני כבר עונה פה על עוד שאלה, שבחורה אומרת, אין לי על מה לדבר עם הרוס שלי, האם תהיה אותה בעיה גם אחרי החתונה, אז אני כבר כולל גם את השאלה הזאת. התשובה, לרוב אחרי החתונה, בעיקר בתקופה הראשונה, רוכשים מוצרים, קונים דברים, ניגשים, פוגשים, יש על מה לדבר. גם אם יתברר לבני זוג שלו, לאחר החתונה הייתי ממליץ מאוד ללמוד משהו יחד. לקחת משהו, או משהו שמעניין את שני בני הזוג, או שוב אותו רעיון, לקחת את הנושא של מערכת יחסים זוגית וללמוד אותה. אגב, אני חוזר רגע לשואלת הראשונה, ואני שוב מנצל את ההזדמנות של הנחתום המעיד על עיסתו. השם זיכה אותי לכתוב ספר שנקרא תקשורת עם קהל ויחיד. כדאי לקרוא את הדברים. אמנם רוב הספר עוסק בתקשורת עם קהל, אבל למעשה קהל זה הרבה יחידים, ורבים אמרו לי שזה עזר להם בשידוכים, איך לשווק את עצמם, איך להציג את עצמם, איך לדבר, וזה דבר שמאוד מאוד יכול לעזור. אני עובר לשאלות נוספות. אני רק מבקש להסתדר פה עם השאלות, איזה לומר קודם. כן. שאלה, איך אפשר לשכנע גרושה לחזור לבעלה? אני מבקש להרחיב את הדבר גם לעוד איזושהי דבר שקורה עוד לפני הגירושים. מה שקורה בין בני זוג זה שיש, כמובן לא מבין המאזינים, אבל יש בני זוג שגם מסתכסכים. ואז מגיעים לאיזה משהו קיצוני, ובסוף מתפיישים. כשהדבר חוזר על עצמו, אנשים כבר אומרים, נו אז מה, אז נתפייס, הרי הדבר יחזור על עצמו. ולפעמים כשזה מגיע לי כדי קיצוניות או לטעות בדעתי, כאשר מישהו מהם עוזב את הבית, הפתרון היחיד שיכול להחזיר אותו, זה לבוא עם רעיון חדש, שלא עשינו אותו עד עכשיו. למשל, שאנחנו חוזרים אבל ללכת לייעוץ. או למשל, כאשר מדובר באישה גרושה, בעצם לומר, אם הם לא היו בייעוץ קודם, לבוא ולומר שאבא ונחזור, תוך כדי טיפול. יש פה משהו חדש שלא היה קודם. רק אני אבקש לציין מניסיון שתמיד אפשר לנסות מחדש. אבל אם בן הזוג עבר השפלה, גם אם יובטח לו שמכאן ולהבא זה יהיה בסדר, אדם כזה כמעט חסר סיכוי, הוא או היא ירצו לחזור בחזרה לזוגיות עם אותו בן זוג שהשפיל. אנחנו נצא להפסקה ונחזור אליכם במהרה, בבקשה. תודה רבה, ואני חוזר לשאלות שלכם. לכבוד הרב שמחה כהן, שלום רב, המון תודות על התוכנית הנפלאה. אנחנו נשואים הרבה שנים, כמה עשרות, והרבה שנים שאני מקשיב לתוכנית של כבודו, בכל אופן בשעת מבחן, כשאני חוטף התקפה מבת זוגי, אני עומד חסר אונים, ואינני יודע איך להגיב. אם אפשר בבקשה לשדר בשידור עצות והדרכה בעניין איך להתמודד עם התקפות מבת הזוג או בן הזוג. תודה רבה, הוא כנראה מרגיש לא בנוח, מוסיף נמזכר בצד, בדרך כלל 90-80% היחסים הם תקינים מאוד. אני מודה לך על השאלה, והיא שאלה נכונה וטובה, בוודאי תזכה גם אחרים. הנקודה היא כזאת, לרוב כשאנחנו מתקיפים אותנו, אנחנו מיד נזעקים להגן על עצמנו. כתוצאה מכך, בן הזוג לא נרגע. נעשה שיטה אחרת. כאשר אשתך מתפרצת, אתה פשוט תקשיב, תהנהן בראש, כמשדר, אני מקשיב. היא סיימה, אל תענה מיד. היא סיימה, אגב, סביר שיהיה הפסקה של מספר שניות, לאחר מכן עוד מילת התקפה, או אני מקווה שלא פגעתי בך. עכשיו, מה קורה כשהיא נתת לה לדבר בלי להפריע? היא מרגישה שליטה. לדבר זה לשלוט, וקודם האגו שלו נפגע, או משהו שהרגיש שלא מחוברים אליה, ברגע שהקשבת, היא מרגישה שאתה מחובר. היא סיימה לחלוטין את טענותיה. אולי אני חוזר רגע צעד. בעת שהיא מדברת, אל תתקן אותה, לא מזכר לנקבה ולא מנקבה לזכר, ואל תספר לסיפור באמצע, ואל תיכנס לזה בכלל, רק פשוט תקשיב. סיימה, תן תחושה, לא, תן הבאה של שפת הגוף, שאתה חושב על מה שהיא אמרה. זה ירגיע אותה עוד יותר. אם אתה רוצה לענות, תתחיל בצורה אחרת. אפילו אם אתה לא רוצה לענות, תאמר, תרשי לי לחזור, לומר, להבין, תיקון, אני מתחיל. תרשי לי לחזור על מה שאת אמרת, כדי לבחון אם הבנתי את הכאב והתלונה שלך. ברגע שאתה, זה נקרא היום משקף, ברגע שאתה חוזר על מה שהיא אמרה, היא מרגישה ולו לרגע שאתה מסכים איתה, אל תיבהל, וזה חיובי. שוב, זה מזרים לה הרגשה של רגיעה. ואז לאחר מכן, בעת שאתה רוצה לענות, היא תהיה פתוחה לענות. אבל אני מבקש לומר עוד דבר. לרוב, התקפה של אישה נובעת מכך שהיא לא מרגישה ששמים לב כמה היא עובדת קשה. היא לא חשה הצורך, בעוד שאנחנו כגברים זקוקים מאוד לתודה רבה, שזה משדר לנו שעשינו מעבר לחובתנו, היא זקוקה בעיקר שנשים לב מה היא עשתה. ולכן, אם אתה רוצה להרגיע, תתחיל בכך שהיא בכלל לא תיכנס למתח. קודם כל, כשאתה בא הביתה, תתבונן במה שהיא כן עשתה. תציין איך הספקת לעשות את האלף, בית וגימל ודלת. הסבא מכלם, כל אל שבת. זה נראה לי מוגזם, אבל כך מספרים, היה עומד 10 דקות, ומתבונן בכל פרט בשולחן. כמובן שאשתו הבחינה בכך. אני חוזר, היא זקוקה לשמוע ממך שאתה מבחין במה שהיא עשתה. וזה דבר שמאוד מאוד יכול לתרום. עכשיו, אם אתה רוצה לענות, זכותך, אבל אל תפתח במשפט, את לא צודקת, או בכלל מה את מתעצבנת, זה הכי מעצבן. תפתח במשפט, את צודקת, אבא ונבחן עוד פן של דברים, זה דבר שמאוד מאוד יכול להועיל. אני רץ מיד לשאלה, כנראה תהיה האחרונה. שלום כבוד הרב, אני חסר ניסיון בשידוכים, הוצע לי על ידי חבר, קרובת משפחה שלו. זאת בטרם הוא הציע לצד השני. איך אני יכול לבדוק, לפני שמציעים לצד השני, האם הבחורה בכלל מתאימה לי? קודם כל, יש באמת קושי, משום שלרוב, אולי יש בזה יתרון, אנשים מדברים תמיד בשידוכים, בשבח השני. אבל יש שאלות שפה אי אפשר להתחכם. כמו למשל, איזה סוג בחור, לא הייתה זה שהציע לך, בגלל שהוא מכיר אותך, אז כדאי לשאול מישהו אחר, לאיזה סוג בחור אתם חושבים שהבחורה הזאת מתאימה? פה אי אפשר להגזים, אי אפשר לשקר. זה פשוט שאלה ניטרלית, אובייקטיבית, לאיזה סוג הוא באמת מתאים. שאלה נוספת, מה הדבר שאפשר להגדיר כמאפיין אותה? דבר נוסף שהוא חשוב, אמרנו שקיימת בעיה שאנשים, מי מכיר את הבחורה הזאת במקרה הזה? מישהו שרוצה לעזור לה, ולא בדווקא רוצה לעזור לך. ולכן, ככל שאנחנו נרבה בשאלות, נגיד, יש צורך לברר בישיבה אצל ראש הישיבה ואצל משגיח, יש צורך לברר, נבוא עם פיזית, לא טלפונית, מולו, עם 20 שאלות לפחות. זה שאנחנו הכנו הרבה מאוד שאלות, משדר לו, כאן אי אפשר להתחכם. לא תוכלו לעבוד עלינו, אנחנו באמת רוצים לדעת, וזה לא דבר שמילא אחרי החתונה, הכל משתנה. טוב, תודה רבה מוריי ורבותיי, תודה רבה לטכנאי, מנדי אור, שאור רב אלוקי יהיה מסביבו, למפיק רב דוד קליגר, שתורח ועמל ורץ לחפש פקסים וכדומה. תודה רבה לכם המאזינים, בכל דבר טוב שאתם עושים. שהשם יעזור לאלה שזקוקים לשדך, לא תמיד נעים, כאשר אנחנו מציעים את עצמנו למישהו, ומקבלים סירוב, זה מאוד מאוד לא נעים, אבל תמיד תמיד נחשוב ונדע שהבנים שלנו הם בנים של בורא עולם. ולכן כל תרחה, כל מחשבה, כל דאגה גורמת לנו לקבל שכר, משום שאנחנו דואגים לבנים של בורא עולם. אז דבר אחד חשוב, שלום ושמחה יהיו בביתנו. ואז גם נזכה שהבנים שלנו יצליחו בשידוכים. יהיו ברוכים, ובעזרת השם יתברך, נשתמע בשבוע הבא. שלום, שלום.